הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמו רשת הערבית.
שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק 37. נכנסנו ישר לכיס, לשיחה על פרנסה. האם זה רק כסף? מה אפשר לגמון את המקורות שלנו לגבי היחס הנכון לפרוטה? בוקר טוב, הרב שרקי.
שלום, בוקר טוב, מורך.
אנחנו מתכבדים גם יערה איתנו היום.
איזה יופי. יש לנו צוות שלם עכשיו.
לא מספיק שעושים הייק זה עימד. אם אתם מדברת איתנו, אתם מדברת איתנו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מורך.
בוקר של קיץ ככה, אתה בדיוק עובר על צ'קים ועלתה השאלה. זה רדיו, לא אמורים לראות את הדברים האלה. ועלתה השאלה של למה הפרנסה.
זה צ'קים של ועד הבית, לצערי הרב, אני תקוע עם זה.
תקוע עם זה, אבל זה מעלה ככה את הרעיון של כסף ופרנסה. זה שאלות שאנחנו לא ממש נגענו בהן אף פעם, אבל הם נוגעים לכולם והם מעוררים חשיבה.
אכן.
ותהיתי מה עמדת הרב.
המהר"ל מפראג אומר שהפרנסה זה השפע האלוהי, ולכן הכוס החמישית בליל הסדר, שהיא כנגד הפרנסה, זה הכוס העליונה.
אוקיי. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
זאת אומרת שאין מה לזלזל בענייני פרנסה. אתה יודע, המסורת הנוצרית רואה בפרנסה משהו שיש בו משהו מן החטא. והאמת היא שברכת כהנים שלנו מתחילה ביברך השם וישמרך. אומר רש"י, יברכך, ירבו נכסיך. וישמרך מן הגנבים. כלומר, כל הדברים היפים של יאר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, זה על בסיס קודם כל שירבו נכסיך. כלומר, יש בסיס ארצי לנאצלות, ואי אפשר, נגיד שאפילו נביא, אינו יכול להיות נביא אם הוא לא עשיר. זאת אומרת, כי אם הנביא היה עני, אז היום, הנבואה זה של עניים. מובן מדוע אתה נביא, כי אתה עני, אז אתה צריך איזה פיצוי. כן? ועוד שאנחנו רואים את המעלות הרוחניות כתוספת השלמה לאדם, ולא כמה שבא במקום השלמות הפיזית, הגופנית וכדומה.
אז אתה בעצם ממליץ קודם כל
להיות עשיר. כן, להיות עשיר זה דבר טוב. זה אחד הדברים שהם מסימני הגאולה. אתה יודע, הגמרא אומרת, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פרייכם תיסעו לעם ישראל כקרבו לבוא. זה הקץ המגולה. זאת אומרת שיש תחייה חקלאית. עם ישראל בטלים מדלותם, אז אפשר לגאול אותם באמת. הגמרא אומרת שבמצרים בני ישראל הפסיקו לעבוד במשך 6 חודשים, ורק אז נגאלו. זאת אומרת, צריכה להיות קודם כל איזושהי השבה של הכבוד במובן הפשוט.
ואיך זה מסתדר עם הרבה בני תורה שלא...
זהו, אז התורה... כן, לכן בני תורה הם גם לא נביאים, כי הם באמת צריכים לעשות בחירה, בוחרים בחיים. בוחרים במה לשים את הדגש. אז והתלמוד אומר כך דרכה של תורה, פת במלאך תאכל מים במצורת אישה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן אפילו למצב כזה. זה לא שזה לכתחילה, אדם לא צריך דווקא לבקש עוני, אבל צריך לדעת שתורה תובעת מחיר מסוים עוד יותר גדול, כשיש גם קדושה. אז זה המצב של רבי יהודה הנשיא, שלא פסק מהשולחנו לא צנון ולא חזרת, ואמר לא נהניתי מהעולם הזה אפילו אצבע קטנה. זאת אומרת, יש בכל זאת אידיאל של עץ השדה ייתן פריו ונתנה הארץ יבולה, שזה המצב של הקדושה והשראת השכינה בשלמות. הרי גם במקדש נאמר שאין עניות במקום השירות, ולכן הכל היה שלם מזהב, לא כלים שבורים ולא בגדים קרועים.
אבל האם אפשר לחיות כך כיום?
אנחנו צריכים לשאוף קודם כל היום, כמו שמבין ממך, אנחנו צריכים לשאוף קודם כל היום לאיזה אפילו יציבות כלכלית, אנחנו צריכים לשאוף לאושר.
אני אגיד לך יותר מזה. אמרו חכמים שינה שכינה שורה אלא חכם גיבור ועשיר. עם ישראל הוכיח את עצמו כחכם כל ימי הגלות. במלחמות התקומה וכל המלחמות של מדינת ישראל, עם ישראל הוכיח את עצמו כגיבור. ועכשיו הגיע הזמן גם להיות עשירים. כן, אנחנו מבחינת ההייטק, אנחנו בקדמת האנושות, התלג הישראלי הולך ומרקיע שחקים, ועם כל הטענות המצחיקות על משבר כלכלי וכו', אנחנו אחת המדינות השפועות ביותר בעולם.
ברוך השם.
וצריך לדעת לקבל את ברכת השם באהבה. מובן מאליו שכל מעלה שאדם קונה, היא גם גורד בעקבותיה את סכנותיה. אז מה, בגלל הסכנות אנחנו נימנע מקידום עולמו של הקדוש ברוך הוא? הרי, איך לומר, אמרו כבר רבותינו דבר עמוק מאוד, והוא שהחיים לא פיקניק, ולכן עליך להתאמץ כדי להשתמש בכל הנתונים היפים שהקדוש ברוך הוא משיב אלינו בדור הזה לשם הרחבת הקודש.
ואיך אני יודע אם אני צריך להתאמץ באיזה בפשוט, למה אנחנו לומדים קודש לפני שאנחנו לומדים חול? אם אני צריך קודם כל שיהיה לי חול,
השאלה מה המרכז ומה היקף. האדם צריך לדעת בדירוג הערכים מה העיקר ומה התפל. העיקר הקודש, התפל החול. אבל האידאל הוא החיבור של הקודש והחול, כדי לגלות את מה שהרב קוק מכנה קודש הקודשים. קודש הקודשים שמתגלה באחדות בין הקודש לבין החול.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? זה דבר שהולך ונעשה במהלך החיים בעצמו. כלומר, כשאנשים רוצים לאחד את תחומים, לפעמים יש איזה טעות שאנשים חושבים שמאחדים תחומים באופן מלאכותי. אתה לוקח קצת מזה, קצת מזה. לא. הקודש פועל כקודש, החול פועל כחול. ומעצמו נולד הקשב, מתיילד הקשב המאחד. ואני חושב שרק צריך פשוט להאמין בזה. ברגע שמאמינים שהקודש והחול באים מאותו אלוה, ואני חושב שזאת אמונתה של היהדות, מטבע הדברים הם הולכים ומתאחדים. כי יש סימפתיה של התחומים אלו לאלו, תוך כדי ידיעת ההבדל שבין התחומים.
זה אפשר לעשות רק בארץ ישראל?
ארץ ישראל זה מקום שבו לומדים לעשות את זה בצורה השלמה. זאת הייתה שאיפה של חכמי ישראל לאורך כל הדורות. ספר מסילת ישרים שמתאר את האדם הקדוש נכתב בחוץ לארץ. אם אנחנו מדברים לעשות את זה בקנה מידה לאומי, חברתי, שמקיף את כל ערכי החיים, זה קורה רק בארץ ישראל. בהתחלה. ומתוך ארץ ישראל זה מתפשט בעולם כולו.
שם. ואם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של הייחודים, הרעיון שחלק מהאנשים יעשו ככה וחלק מהאנשים יעשו ככה הוא טבעי,
אז זה מצב של בדיעבד. כלומר, האמת היא, זה כמו האיברים בגוף, שכל איבר יש לו את הפונקציות המיוחדות לו. יחד עם זה, ברור שאם איבר לא יקבל הזנה והחייאה מכל האיברים ולא יהיה פתוח לשאר האיברים, הוא יתייבש וימוק. זאת אומרת, במילים אחרות, החברה בנויה אכן ממגזרים שונים ומהתעסקויות שונות ומכישרונות שונים. יחד עם זה, שאיפת החיבור צריכה להיות קיימת.
יש לך איזה המלצה ברמה האישית למי שעסוק בנושא הזה של פרנסה, בלחפש ב...
מי לא עסוק בפרנסה? כל אדם עסוק בפרנסה. ולכן לא צריכה להיות עצה מיוחדת, אלא צריך פשוט לדעת שהחיים הם החיים. זאת אומרת, לא לראות בעיסוק בפרנסה איזשהו סרח עודף המכביד על החיים, אלא צינור נוסף לעבודת אלוהים ודעת אלוהים. כמו שמצאנו אצל חנוך שהיה עושה סנדלים, היה סנדלר, ועל כל מסמר ומסמר היה אומר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. ככה מובא במדרשים.
שנזכה על כל מסמר ומסמר להגיד שירות ותשבחות.
אמן, כן ירצות.
תודה רבה.